בפרק ד' לא? כן, ד' אז אנחנו עסוקים כאן בקורבנות החטאת. קורבן החטאת הוא שונה במהותו מקורבן עולה או מנחה או שלמים, כי הוא בא בעיקרון על חטא. לא תמיד, אבל בעיקרון. וראינו שהחטא משתנה, כלומר, החומרה של החטא היא לא רק פונקציה של המעשה, אלא של העמדה. עמדת האחריות או העמדה הציבורית של החוטא. ולכן פה מתחילים בפסוק ג', אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. פסוק ג'. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לשם חטאת. כלומר, הכהן המשיח לא יכול להביא סתם כבש, או שעירה, או כבשה, או עז, דברים זולים יחסית. הוא, לפי מעלתו, צריך להביא פר. והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני השם, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט הפר לפני השם. ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד וטבל הכהן את אצבעו בדם והיזה מן הדם 7 פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח כתורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד ואת כל החלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד הכיות יסירנה, כאשר יורם מישור זבח השלמים, וקטירם הכהן על מזבח העולה. ואת אור הפר, ואת כל בשרו, על ראשו, על קרעיו, וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר עם חוז המחלד, מקום מטהור אל שפך הדשן, שרפתו על העצים אשר, על העצים באש, על שפך הדשן יסרף. טוב, אז שמתם לב מה זה? מה קורה פה עם הפר הזה? זה פר מיוחד, מה? זהו.
מה
משמעות
של
הדם?
למה
את הדם? זהו. אני רוצה להתייחס לזה. הפר הזה עובר חלוקה. חלוקה לפחות ל4 מקומות. נכון? בוודאי. אדם מוזה אל פני הפרוכת. כלומר, בתוך ההיכל פנימה. דבר נדיר. לא. בתוך ההיכל, לא בקודש הקודשים. בהיכל, לא בקודש הקודשים. והוא מזה מן אדם אל פני הפרוכת. זה כמעט כמו פר של יום הכיפורים, שמכניסים את דמו לפנים מן הפרוכת בתוך קודש הקודשים. הוא מגיע כמעט עד הפרוכת. כלומר, הוא מגיע עד הפרוכת, אבל לא עד קודש הקודשים. יש הזיה. אחר כך, לוקחים מן אדם, שמים על מזבח הקטורת. זה חידוש עצום. הקטורת זה בשביל קטורת. מה? זה בשביל קטורת. פתאום לוקחים מן אדם, שמים על קרנות מזבח הקטורת. אחר כך, עיקר אדם נשפך אל יסוד מזבח העולה שבחוץ, וכל מה שנשאר בסוף, אחרי הקטרת החלב וכו', אז שורפים אותו מחוץ למחנה. כן, במקדש היו עושים את זה מחוץ למקדש, היה מקום שבו היו שורפים את שאריות הפר הזה. זה אחד מה שנקרא הפרים הנשרפים. שמעתם על המושג הזה, פרים הנשרפים? כן, איך אתה שמעת? הביטוי פרים הנשרפים? כתוב במשנה, באיזה הוא מקומה של זבחים. כל בוקר הוא זה, נכון? פרים הנשרפים, מוסעירים הנשרפים, שחיטתן בצפון, נכון? באיזה הוא מקומן של זבחים. אז יש פרים הנשרפים. הנה, פגשת את אחד מן הפרים הנשרפים. עכשיו, הפר הזה של הכהן הגדול מראה קודם כל שהזעזוע שיש בחטא של הכהן הוא כל כך גדול שהוא מתפשט על כל חלקי המקדש, כולל מה שבחוץ. כמעט על הכל, כן? חוץ מקודש הקודשים. כי בקודש הקודשים, החטא, כיוון שהוא חטא הקהל כולו, אז החטא מגיע עוד יותר פנימה. פה זה אדם שהוא באמת חשוב מאוד, כי הוא ראש הקהל, אבל זה עוד לא כל העם כולו. לכן זה מגיע כמעט עד הכפורת, נעצר בפרוכת. מובן? אבל ההתפשטות של צורך הכפרה, זה גם על החלקים הפנימיים של המקדש, חלקים המרכזיים והחלקים החיצוניים, מה שמחוץ למקדש, גם הוא שותף במידת מה לכפרה. בסדר? פסוק י' ג' מה? מה? מה?
הרב אמר,
דם,
מה כל ה...
מה התעוררת עכשיו עם הדם? הדם אנחנו לומדים כבר מפסוק, מפרק א'.
לא, אז אפשר באמת שהשאלה שלו, אבל כאילו זה יותר, צריך מאוד לחדד. זורקים את זה על הפרוכת, על הקרב המזבח, מה כל העניין הזה?
אתה רוצה להבין מה זה דם? איך הדם מחפר, זה מה שאתה רוצה לדעת, נכון?
מה העניין ולשפוך אותו, לעזות אותו על הפרוכת?
כן, אתה שואל, מה הדברים האלה עושים? כן? זאת אומרת, אתה שואל, איך הדם מחפר? נכון? הרי הוא מדבר על כפרת חטאים, נכון? אתה לוקח אדם. מה זה אדם? אדם הוא הנפש. ואמרנו שהקורבן הוא במקום המקריב, נכון? זאת אומרת, היה צריך כאילו להקריב את נפשו. איך הקרבת הנפש? על ידי חשיפת דמו. נכון? כי אדם הוא נושא הנפש, נושא החיות. בסדר? עכשיו, כשיש חטא, יש התרחקות של הנפש ממקורה. אמת או לא? אז מה צריך לעשות כדי לחפר? צריך להשיב את הנפש אל מקורה. אז צריך ללכת עד מקור הקודש. איפה מקור הקודש נמצא?
בקודש
הקודשי. יפה מאוד. ולכן, ביום הכיפורים, מביאים את הדם עד לשם. בסדר? עכשיו, כשמדובר בפגם, וזה גם פונקציה של הפגם, כלומר, פגם של כל האומה כולה, מגיע לבריאות. אין בעד מה. כן, באמת. גם של כל האומה כולה מגיע עד שורש השורשים. ולכן צריך להתחבר אל המקום שנפגם. דהיינו קודש הקודשים. מה שאין כן, הכהן הגדול, החטא שלו, גם כן יש לו התפשטות גדולה, הוא מגיע עד כמעט השורש. ולכן צריך להביא את הדם על ידי הזיה אל מול הכפורת.
אבל למה לא להכניס גם את הדם שלה גם ביחיד לא ביום הכיפורים, לא להכניס זה על קודש הקודשים?
כי היחיד לא פוגם כל כך. היחיד מתחבר אל מקום המזבח. איך כתוב? אדם הראשון נברא מן העפר שתחת המזבח, שאדם ממקום כפרתו נברא. נכון? כלומר, איפה שהוא נברא, גם שמה כפרתו. בסדר? מה זאת אומרת כפרתו? זה אומר שכדי לחפר על חטאי, אני צריך לחזור אל מקור החיים שאני, שהתרחקתי ממנו, שבגדתי בו. בסדר?
ולקטורת, מה יש דם על הקטורת?
לא, אז זאת אומרת, צריך להבין שיש מספר מוקדי קודש בתוך המקדש. יש מוקד הקודש היותר עליון, זה קודש הקודשים. ויש מוקדים בדרך. יש מזבח הקטורת, שהוא מזבח יותר נשמתי בגלל שהוא מטפל בענייני הריח ולא בענייני המעשה. ויש מקום, מוקד הקודש, איפה שהעם נאסף, זה מסביב למזבח. זה נגיד, לא, זה יותר ציבורי, נאמר. אתה יודע, זה מזכיר במידה מסוימת את החילוק שיש בין הספרדים לאשכנזים לגבי דרכי הישיבה בבית הכנסת. כן? אצל האשכנזים, איך יושבים בבית הכנסת? שורות שורות, נכון? מה? יוצא לפי זה שלאן, מהו כיוון התפילה? הארון, נכון? ארון הקודש, איפה שהעמוד של החזן, גם קרוב כמה שיותר לארון הקודש, שמה, לכיוון הזה מתפללים. אצל הספרדים ואצל החסידים שהלכו בעקבותיהם, איך מתפללים? מסביב, מסביב, נכון? אז לאן מכוונת התפילה? אל הטבע, אל המרכז. נכון? כלומר, מתוך הנחה שהשכינה שורה במרכז. בסדר? כלומר, במקהלות עם, ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. זאת אומרת, כאילו מתפללים אל איפה שהשכינה נמצאת, ואיפה היא נמצאת? בתוך הקהל.
אצל התימנים זה גם, הקיצונים יושבים לכיוון פנימה, וכל השאר שורה שורה.
נכון. מה שעושים אצל התימנים זה דת הרמב״ם. שדעת הרמב״ם היא שבבית הכנסת יושבים כולם שורות שורות, חוץ מן הזקנים שיש להם שורה אחת.
לא, לא, כל הכנסת.
מה?
יש שם מסביב.
כן, אז זה לא כמו הרמב״ם, ככה. טוב, אבל אתה אומר, זה משהו משולב כזה. כן, משולב כזה. כן, אז אנחנו אומרים ששתי המגמות האלה, אנחנו מוצאים אותן בתוך המקדש עצמו. כי השאלה איפה הוא מרכז הקודש של, של המקדש. האם בקודש הקודשים או במזבח? האמת היא, ראינו בפרשת פקודי, כתוב, והיה המזבח קודש קודשים.
כל הנוגע
במזבח יקדש. והיה המזבח קודש קודשים. צריך להחליט, או שקודש הקודשים זה בקודש הקודשים, או שקודש הקודשים זה במזבח. או, יש פה שני צדדים, יש שני מוקדים. כמו כן נשאלת השאלה, בשביל מה בכלל יש בית המקדש? הרמב״ם, כשהוא כותב בהלכות בית הבחירה את המצווה לבנות את בית המקדש, אומר, מצוות עשה, לבנות בית לשם. להיות מקריבים בו הקורבנות, וישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. אז צריך להחליט. אם זה כדי להקריב הקורבנות, אז המקום המרכזי זה המזבח. ואם ערב בוקר טוב, באיזה פרק ופסוק אנחנו? וואלה, למה לא פתחת בזמן? אנחנו בפרק ד' בספר ויקרא, ואנחנו בפסוק י' ב'. בסדר? טוב. איפה היינו? כן. אז אם אתה אומר שהעניין זה להקריב קורבנות, אז המוקד זה המזבח. אם אתה אומר שהעניין הוא לעלות שלוש פעמים בשנה, אז מה עושים שלוש פעמים בשנה? לראות את פני השם. מה? לראות את פני השם. והיו מסירים את הפרוכת, ובני ישראל היו רואים את הקרובים. אז צריך להחליט, או ככה או ככה. כלומר, אנחנו רואים שיש פה שני מוקדים. עכשיו, כאשר האדם הפרטי פוגם, הוא פוגם במה? בציבור. אבל הוא לא פוגם בשורש השורשים של החיים. כשאדם פוגם בחטאיו, במה הוא פוגם?
בעצמו.
פוגם בעצמו, וכיוון שהוא חלק מן הציבור, זה פוגם בציבור. ולכן, או יותר נכון, הוא יתרחק מן הציבור בזה שהוא חטא, צריך לשוב אל הציבור. מוקד החיים של הציבור זה המזבח.
הוא יתרחק מהציבור ולא מהשם.
הוא יתרחק גם מהשם, אבל לא כל כך.
למה גם? רק מהשם, לכאורה.
גם מהציבור. בגלל שהציבור בעיקרון אמור להיות נאמן לשם, והוא לא נאמן. למשל, באיסור קראת, מה התורה אומרת? ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל, או מהמאה. לא אומרים נחרטה מהשם. או? זאת אומרת, כאשר אדם עושה מעשה חמור, הוא מוציא את עצמו מן הכלל שהוא דווקא קדוש. בסדר? לכן, מקום הכפרה של אדם כזה זה המזבח. מה שאין כן, כאשר מדובר באדם שהוא מורם מעם, הוא מייצג את כל הציבור, או אם כל הציבור חוטא, בשני המקרים האלה, הפגם מגיע עד המקור, הוא יתרחק ממקורו. ולכן הוא צריך לחפר. אם זה מדובר בציבור כולו על ידי שאדם מובא עד לפנים מבית קודשי הקודשים, בתוך בית קודשי הקודשים, אם מדובר בכהן המשיח, עד הפרוכת. בסדר? ואז בדרך יש גם חזרה של הכפרה, גם אל הדברים היותר חיצוניים, היותר פשוטים כמו כולם, אז זה מגיע בדרך דרך מזבח הקטורת, אחר כך מזבח העולה, בסוף גם מקום הדשן. מובן? בסדר. כלומר, הדם, אם כן, זה הביטוי של ההשתוקקות להשיב את החיים אל מקורם אחרי שנפגמו החיים. בסדר? יותר ברור? מה לא ברור? מה צריך לעבד? זה פשוט מאוד. החטא, נגיד דוגמה אחרת. במקווה יש טהרה? מטהרים במקווה, נכון? למה המקווה מטהר? בגלל שאנחנו שווים לא רק לתנוחה העוברית, אלא לחוויה העוברית, לחיות בתוך נוזל. נכון? זאת אומרת, אני נמצא בתוך מים. אני שב אל מקור החיים שלי. כל התומעות שיש בעולם, זה בגלל שהתרחקתי מן המקור. אני שב אל המקור, אני מתאר.
גם בבריכה אני במצב הזה, מה המיוחד במגשמים?
לא, הבריכה זה לא המים המקוריים. זה... הבריכה זה לא המים המקוריים, כי זה מים שעברו שאיבה. ברגע שזה עבר שאיבה, יד האדם נגע בזה.
זה לא המים.
עצם השאיבה זה יד האדם. האדם שאב את זה. אז האדם מתערב בזה. לא שהוא נגע במים.
כן, הבנתי. אבל זה אין לה עושים, נגיד, יצואר. מה זה יצואר? מה שעושים היום? מערכת מיוחדת של אוטומטית, הכל...
מה זה אוטומטית? אבל מישהו יפעיל את המערכת הזאת.
כן.
עזוב.
ומה מיוחד
בגשמים
שידענו
לגבי? זה כמו זה מקורי, זה המים המקוריים. כן.
איך זה שאדם של החיה לוקח את המקום של אדם?
איך זה שאדם של החיה לוקח את מקום דם האדם? את זה הסברנו בפרק הראשון.
לא
היית? אז תשמע את הקלטות.
אי
אפשר להשיג באינטרנט?
רק אחרי חודש.
זה באמת נכון? מה, רק כל חודשיים אתם פורקים את זה? מה יעשה האדם הנה עכשיו שהגיע? הוא רוצה לדעת מה בפרק א', מה אתם עושים? הם לא מעיזים לענות. טוב. כן, מה, שנייה, אני עוד מעט יחס את זה. כן, מה אתה רוצה?
אני מבקש לחזור עוד פעם לאותה נקודה של האדם שחוטא ונפרד לכאורה מהציבור. אם הבנתי, אני מקווה שהבנתי נכון, את הקו שהרב, לפי מה שאני אומר, זה בעצם שהציבור ככלל ישראל, בין אם חוטאים, בין אם לא חוטאים, יש לציבור ייחודיות משל עצמה, סגולה משל עצמה, וחשיבות משל עצמה, כן? עכשיו, מה שאדם עושה בינו לבין קונו, זה עניין שלו. זאת אומרת, בין אם הוא בסדר עם קונו, בין אם הוא לא בסדר עם קונו, בראש ובראשונה הוא פוגע בעצמו. הוא לא פוגע בציבור. עכשיו, מה שהרב אומר לכאורה, שבעצם כל מה שקורה, אפילו עם שמיים, בעצם זה רק עם הציבור, ולא עם שמיים. זה לא...
נאמר ככה. כשאדם חוטא, הוא פוגע בשני דברים. א', בעצמו, ב', בציבור שהוא נפרד ממנו. זה דבר אחד.
אם היום אתה מסתכל על כלל ציבוריות הישראלית, כן? רובה לא חוטאת.
לא. אין דבר כזה רוב בציבור. ציבור זה ישות אחת. מכלל ישראל. אלא כבר יש שיש לך חוטא, זה היחיד. בסדר?
לא נפל האסימון.
היחיד.
כן.
הוא החוטא. הציבור לא חוטא.
הציבור מה הוא?
הציבור הוא האתוס הקולקטיבי שכולם שייכים אליו, והוא תמיד טהור.
אבל הציבור יכול ללכת בדרך לא נכונה?
אנשים יכולים ללכת בדרך לא נכונה.
אבל הציבור מורכב מאנשים.
לא, הציבור לא מורכב מאנשים, זה בדיוק העניין. הציבור זה נשמה כללית. זה מכלול של ערכים שנשואים על גבי האנשים האלה בעל כורחם ובניגוד לרצונם. ברגע שאני שייך להיסטוריה היהודית, וברגע שמיליוני אנשים שייכים בעל כורחם, אפילו בניגוד למצפונם, להיסטוריה היהודית, אבל הם רוצים להיות שייכים לזהות הזאת, הם נושאים בעל כורחם בקרבם את הערכים המזוהים עם אותה ציבוריות.
זאת אומרת, כשאתה מדבר על ציבור, אתה לא מדבר על הציבור שקיים פה. אני לא מקווה... אלא גם כאלה שהיו בדורות הקודמים וכדומה.
אפשר גם להגיד את זה. אני מתכוון לומר שהציבור זה לא אוסף הפרטים, אלא זה נשמת הכלל.
ובמה זה מתבטא?
הנשמה הזאת באה לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה שלנו, אבל היא איננה מסתכמת בהיסטוריה שלנו. מובן? למה? לא, זה דבר מאוד חשוב מה שאתה שואל. הציבור זה לא... אני ואתה והוא, בוא נעשה אחד ועוד אחד ועוד אחד, סך הכל, סיגמה, זה הציבור. או, זה לא זה. מה שאתה מדבר כאן זה אוסף של יחידים. עכשיו, היחידים יכולים להיות מרובים, יכולים להיות מיליוני, או עשרות מיליוני יחידים, מאות מיליוני יחידים, זה עדיין לא הציבור. הציבור זאת הישות הקולקטיבית, שאתה יכול לחשוף, כאשר אתה מתבונן על הכלל בבת אחת. כמו שלמשל בלעם. שמעת על בלעם? היה נביא מאומות העולם. ראה את עם ישראל, עשה וואו, ונתן ברכה. עכשיו, הבעיה היא, שמה קרה במחנה בזמן, באותו זמן שבלעם אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה קורה בתוך המחנה? יש זנות מבנות מואב.
זה לא היה אחר כך?
הולך ביחד, ככה חזל אומרים. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. וזה בדיוק בזמן שבלעם שם נמצא למעלה, רואה את זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה יכול לחיות בתוך המחנה, לראות את כל הבעיות שבעולם. אם אתה מסתכל מגבוה, אתה רואה מה טוב הוא עליך יעקב. מובן? אז זה הציבור. זאת אומרת שכאשר אדם חוטא, אז האדם פוגם בשני דברים ואולי בשלושה. קודם כל בעצמו, ב' בציבור שהוא התנתק ממנו. גימל, יכול להיות מצב שגם הוא חוטא נגד מקור החיים שלו בכלל, נגד האלוהות. עכשיו, זה תלוי באיזה מדרגה של חטא מדובר. אם מדובר בחטא של יחיד, אז הוא פגע בעצמו, פגע בציבור. נקודת הכפרה שלו זה חזרה אל חיי הציבור. דהיינו, מוקד החיים הציבוריים, המזבח. אם מדובר באומה כולה, אז זה כבר מגיע עד השורש. זה יום הכיפורים, צריך להביא את האדם פנימה. אם מדובר בכהן המשיח, זה משהו באמצע. זה מגיע כמעט את קודש הקודשים, ומזה את אדם על הפרוכת. עד כאן ברור? עכשיו בוא נחזור לשאלתך. מדוע הדם מועיל? הרי צריך להיות דמו של החוטא. מה פתאום הדם של הבהמה? כן, זאת שאלה. אז הסברנו שהאדם מורכב משני דברים. האדם עשוי מפרה ורצון. כוונה ורצון, נכון? כן, פרה וכוונה ורצון. שכל, אם תרצה. בסדר? כלומר, יש בי חלק שהוא פרה, יש בי חלק שהוא מעל הפרה. בסדר? עכשיו, אם ישחטו אותי על גבי המזבח, אז יתברר ששחטו פרה. אבל את האדם לא שחטו. אתה איתי? אז זהו, לא היו שותפים. כלומר, אם אתה נותן את הטיפול לאדם כמו שאתה נותן לפרה, סימן שזה הבדל בין האדם לפרה. מה שאין כן, אם אני רוצה לעלות על גבי המזבח, אז כבר הרצון שלי הוא קרב. ואז האדם כבר קרב. מה עם החלק הפרתי שבו? אפשר לקחת פרה במקום. הבנת? זה כמו, זה מה שנקרא כפרה. כן.
כן. אז זה העניין של כל מחשבת פסול בקורבן שלו
כאילו? ודאי, זה הסיבה ש... יפה מאוד. זה הסיבה לזה שמחשבה פוסלת בקורבנות.
זה רק מצד המקריב ורק מצד המביא הקורבן. זאת אומרת, לא מצד הכהן וכדומה.
לא, גם הכהן.
למה?
כי הכהן הוא שליח שלי. הלאה.
ומי זה כהן המשיח?
כהן המשיח זה הכהן הגדול.
הוא משוח, לא?
בוא נבדוק. תסתכל בבקשה בפסוק א'. פרק ד' פסוק א', תסתכל, סף, לא, פסוק ג', סליחה, מה כתוב בפסוק ג'? נכון, אז למה אתה אומר המשוח? כתוב הפוך מה שקראנו, נכון, אפילו נכחת פה בזמן שקראנו, אני לא מבין. כן, משיח, הכוונה המשוח, בסדר? אבל זה, קודם כל אתה יודע, מה הביטוי בתורה? הכהן המשיח, זאת אומרת שמשכו אותו בשמן המשחה. זה הכהן הגדול.
מה משכו את כל הכהנים?
זה רק כשהתחילו את העבודה במשכן, אז משכו את כל הכהנים. אבל מכאן ואילה רק הכהן הגדול. והמלך, מה? מה אתה רוצה? מה, אתה בטוח? טוב, בסדר.
אז באמת אתה מגיע? לשונית, איך אתה מגיע ממשוח למשיח?
איך אני מגיע ממשוח, ממשוח למשיח?
ממשיח למשוח.
למה לא כתוב המשוח? לא יודע. אם כן, עכשיו הגענו לפסוק י' ג'. עכשיו אנחנו עוברים, כן, לפסוק י' ג'. יש לנו עוד דוגמה של חטאת ציבורית. חטאת של הסנהדרין. כן, ואם כל עדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, והשם הוא... מה מדובר כאן? פר העלם דבר של ציבור, נכון? ככה זה נקרא. פר העלם דבר של ציבור, גם הוא נשרף. כן? פרים הנשרפים יש שניים. זאת אומרת, אבל מה זה נעלם דבר מעיני הקהל? רגע, 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 רגע. הרב אמר שהפרו של האדם הראשון ממקום המזבח, והרי הוא גבוהה יותר, הוא נשמת הכלל הכללית ביותר. וכי הכהן הגדול, גדול יותר מהאדם הראשון, שחטא שלו הכולל רק כלל ישראל, רק כלל ישראל. לא ברור מה... המשך המשפט לא כתוב בעברית אפילו. וכי הכהן הגדול גדול יותר מהאדם הראשון שחטא שלו, שחטא שלו, זה כתוב, הכולל רק את כלל ישראל. אני לא הבנתי מילה מהשאלה. אם אפשר לנסח את השאלה מחדש בעברית, אני אוכל להתייחס. טוב. כן, אנחנו עשו. מה זה? שחט שלו. הכולל רק את זה. לא יודע. אני לא יודע מי השם. מי שכתב את השאלה או מי שהעביר אותה. טוב. מה? מה תקנו? הרב, אנו מבקשים שאחרי פרשת שמיני, הרב ימשיך את ספר ויקרא כולו, ולא רק את פרשת שמיני. טוב, נראה, אולי אני צריך לשקול את הדברים. בסדר? לא, כי אני אמרתי שאני אלמד את פרשת שמיני. כי פרשת שמיני יש לה, היא סיום של מהלך שלם. טוב, נראה, נחשוב.
לא, לא, לא אמרת בני אדם.
מה אני אמרתי? בני אדם? מתי? טוב. ואמרתי שאני אלמד את פרשת שמיני, ואמרתי לא אלמד. זה לא נדר. טוב, בקיצור, ונעלם דבר מעיני הקהל. מה זאת אומרת שנעלם דבר מעיני הקהל? עיני הקהל זה הסנהדרין, נכון? כלומר, שאלו את הרבנים, את הסנהדרין, האם מותר לאכול חלב? מה התשובה? אסור לאכול חלב. מה אמרו הרבנים? מותר. מה? מה?
כמו שהרב מסביר, מה
שעושה
את
זה
אחר,
מה שמדבר
על עדת ישראל
לסנהדרין. חכה. אני אסביר בדיוק איך כל עדת ישראל חתומה. קודם כל, אני מסביר את הסיטואציה. באים אל הרבנים, חכמי הסנהדרין, אומרים להם, רבותיי, נשאלה שאלה על ידי קהילת שכונת קריאת משה. האם מותר לאכול חלב או אסור? רבנים ענו, מותר. ואז לא רק שאמרו שמותר, קהילת קריאת משה אכלה חלב, וכל בית ישראל כולם אכלו חלב, מדן ועד באר שבע, כל עם ישראל אכל חלב, בגלל שהסנהדרין אמר שזה מותר. יום אחד, אחד מחכמי הסנהדרין מגיע לפרשת ויקרא, כתוב כל חלב לא תאכלו. וואו, איך לא שמנו לב. בודקים, רואים שרוב עם ישראל כבר אכל. עשה הלכה למעשה כדברי הסנהדרין.
אז כל העם חזר שרק הסנהדרין.
אז במקרה כזה, הסנהדרין צריכים להביא פר העלם דבר. בסדר? זה מה שכתוב כאן. ואם כל עדת ישראל נשגו, איך הם נשגו? על ידי שנעלם דבר מעיני הקהל, דיינו, עיני הקהל זה הסנהדרין.
אז זהו, זה מה שאני שואל קודם. מה שאומר עדת ישראל אלו
סנהדרין,
ולא עיני הקהל
אלו.
מה שאומר עדת ישראל אלו
סנהדרין. רש"י אומר שעדת ישראל אלו הסנהדרין.
אלו סנהדרין.
רק רגע.
כמו שהרב מסביר זה מאוד הגיוני, זאת אומרת שלא ברור לי כל כך.
נכון.
כאילו, כל כך להסביר שאני אעשה, שאני אעשה את זה.
יש פה אור החיים, מעניין. אור החיים בהתחלה מביא את פירוש רש"י, אחר כך הוא אומר, ובדרך רמז ירצה, שאם ישגו העדה ויתעו מדרך הישר, גם סנהדרי ישראל תורתם תהיה נעלמת מהם. כלומר, אם כל הקהל טועה, אז זה משפיע גם על הרבנים. כך כתוב, נכון? אם ישגו העדה ויתעו מדרך הישר, גם סנהדרי ישראל תורתם תהיה נעלמת, מצד שלא ישגיחו על עדת השם ליישר מה הקשים. אז בפירוש השני יוצא שהעדה זה כן הקהל כולו. אבל גם דברי רש"י, שהם דברי הספרה, כן? בכל זאת יש להם היגיון. מדוע? בגלל שמאחר וזה התחיל מעיני הקהל, אז פה רטרואקטיבית אתה מפרש עדה על הסנהדרין. מובן? זאת אומרת, כל פנים, איך שלא נסביר את הפסוק, מדובר כאן על פער העלם דבר של ציבור שהוטעה על ידי טעות של הסנהדרין. באיזה דבר? בדבר שזדונו קראת. אז מלא שגגתו חטאת. דבר שזדונו קראת ושגגתו חטאת, וסנהדרין הורו בטעות, אז במקרה כזה מביאים פער העלם דבר. בסדר? ועשו, אז, ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת כל מצוות השם אשר לא תעשינה והשם, ונודע החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל שחטו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם. למה הם צריכים לסמוך? כי זה הם אשמים במה שקרה. ושחט את הפר לפני השם, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. וטבל הכהן אצבעו מן הדם, ויזה שבע פעמים לפני השם, את פני הברוכת, ומן הדם, מפני הפר המזבח, אשר לפני השם, אשר בו אל מועד. מזבח הקטורת, כן? ואת כל אדם ישפוך על יסוד המזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, את כל חלבו ירים ממנו וקטיר המזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת. כן יעשה לו, וחיבר עליהם הכהן ונסלח לו, ונסלח להם, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון. חטאת הקהל הוא. כלומר, גם פה זה מהפרים הנשרפים. עכשיו, יש פה בעיה. אם יש אדם שיודע שהסנהדרין טעה, הוא יודע שהסנהדרין טעה. כן? הוא שומע כל העולם כולו, כבר בעיתונים אמרו, הסנהדרין אמר מותר לאכול חלב. והוא יודע שאסור לאכול חלב. הוא קרא בפרשת שמיני, בפרשת ויקרא. מה הוא צריך לעשות אדם כזה? מביאים לו חלב לאכול, מותר לו לאכול או אסור לו לאכול? אבל הוא יודע שהם טעו. הוא שאל, הם אמרו אין לנו זמן, עכשיו משרדים סגורים וזהו. הוא הביאו לו חלב בבית לאכול, הוא לא יודע מה לעשות. אשתו אומרת לו, אתה חייב לאכול, סנהדרין אמרו מותר. מה אתה אומר?
הסנהדרין יכולים לומר שמותר, הוא לא חייב לאכול.
זה ביזוי, זה מדי חכמים.
למה?
הנה, הגישו לו עכשיו, יש קידוש בבית הכנסת, הביאו לו חלב. הוא אומר, אני לא אוכל. זה עושה סקנדל, כל הבית כנסת, כמר ככה, מתחילים שם לזרוק סטנדרים וזה. אז מותר לו לאכול או אסור לו לאכול?
מותר.
ההלכה היא שאסור לאכול את החלב הזה. אם הוא יודע שהם טעו,
אסור
לו לאכול. אם הוא יודע שהם טעו, אסור לו לאכול. מה זאת אומרת? רגע, אדוני היקר, בוא נבדוק. כל אשר יורוך, שמעתי אותך. רגע. 70 חכמים, כולם טעו. הנה, אני קורא כאן מסכת הוריות. במשנה הראשונה של מסכת הוריות. הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם. הוא חשב שהם צודקים. מסכן, הוא לא ידע שהם טועים, הוא חשב שהם צודקים. בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה, פטור. מפני שתלה בבית דין. הורו בית דין, וידע אחד מהם שטעו, או תלמיד, והוא ראוי להורות, והלך ועשה על פיהם. בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה, הרי זה חייב. חייב חטאת האיש הזה. מפני שלא תלה בבית דין. זה הכלל. אולי שם, כן, לא משנה. הוא חייב על כל פנים. מפני שלא תלה בבית דין. זה הכלל. התולה בעצמו חייב, והתולה בבית דין פטור. בסדר? אדוני היקר, אם אתה יודע שהרב טועה, אסור לך לעשות מה שהרב אומר. זה מפורש במשנה.
מה העניין של רב?
רב זה אם אתה לא יודע. נגיד ככה, אתה לא יודע מה הדין. אתה הולך לרב, אתה אומר לו, הרב לא יודע מה הדין. הוא אומר לך, הדין הוא כך. אתה צריך לעשות משהו.
שני אנשים באים לרב, אחד אומר ככה, אחד אומר אחרת, שבאים לרב
שיפסוק. נכון.
הרב אומר, אחד אומר, לא, אבל ככה קראתי. רגע, הרב פסק, מה?
רגע, הרב פסק, זה טוב כשאתה לא יודע שהרב טועה.
אבל
נו,
אז שניים באים,
הרי אם אתה יודע, אם אתה לא
תיגש
אליו, לא
תשאל
אותו בכלל.
אז השאלה היא, איך אני יודע שהרב טועה? זו שאלה, זו שאלה אחרת. אז יש לנו קריטריונים, הגמרא מדברת על זה, איך אני יודע שהרב טועה? אולי אני טועה. הוא חכם, אומנם גם אני חכם, אבל אני לא אלוהים, אז אולי אני טועה. נכון? שאלה יפה, נכון? מה אתה אומר?
אפשר להכשיר את השרץ בכן טעמים.
כן.
זאת אומרת, אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו נותן איזושהי סוגיה, שתי שאלה לפני שניים, כל אחד יכול לתת פסק מנומק של 8 עמודים, כן?
יפה.
שאחד יגיד כן והשני יגיד לא.
נכון.
ושניהם מנמקים.
בוא נסביר לך משהו. בכל פסק הלכה יש נימוקים. עכשיו, סוגי הנימוקים הם שונים. יש לפעמים שזה מסברה, או פרשנות של המקורות, ויש ידיעה. עכשיו, אם הרב אומר, רגע, הכהן הגדול או עם ישראל שחטאו הם מתכפרים בדם על הפרוכת. ואילו האדם הראשון הוא במדרגה פחותה יותר, שהרי עפרו צבור מעפר המזרח הניצול. נראה שישראל, הכהן הגדול, רגע, מה אתה אומר? הכהן הגדול גדולים ממנו, והרי הוא האדם הכללי ביותר, הייתי מצפה שעפרו יהיה מקודש הקודשים. אני מצטרף לבקשה שהרב ימשיך את כל ספר ויקרא. טוב, אדם הראשון, עפרו מן המזבח, כי הוא מכוון כנגד כלל ישראל. עכשיו, עצם זה שהאדם הוא מורם מעם, והוא מייצג את כלל ישראל, זה נותן לו מעלה יתרה. ולכן, כפרתו מקודש הקודשים. עכשיו הבנתי את השאלה. תודה רבה שחזרת לשאול, יפה מאוד. טוב, עכשיו איפה היינו?
מה כך שהתשובה היא מסברה או שהתשובה היא מידיעה?
כן, זה מה שאני זה. אז אם יש דבר שהוא סברה, הדעות נוטות לכאן או לכאן. אחד מפרש כך, השני מפרש אחרת. בזה יש סמכות לרב, כי צריך לקבוע סמכות. כלומר, זה שיש לך סברה והיא בעיניך ישרה מאוד, אבל אתה מודה שגם הסברה האחרת יש לה מקום. גם אם היא נראית לך דחויה, לא כל כך חשובה, אבל יש לה מקום. אז לכן, בדבר כזה, יש לרבנים סמכות להכריע בין הסברות. אבל אם הרב אומר לך, תשמע, ההלכה היא כך, כי, הוא אומר, כי כתוב ברמב״ם א', ב', ג'. אתה בודק ברמב״ם, אתה רואה שהרב פשוט לא קרא נכון, נקרא לו הדף. כן? איזה, אני יודע, איזה טיפת דיו נפלה. ובגלל זה זה שינה את המשמעות. אתה יודע את זה, אתה יודע שהוא השתמש בעותק הזה, ואכן הוא קרא לו נכון. אתה יכול לפסוק ככה? אתה יודע שזה, אתה יודע שהוא טועה. אז במקרה כזה, מה? אז אותו דבר. סנהדרין הורו שחלב מותר. אתה יודע, כתוב בתורה, כל חלב לא תאכלו. אז אתה יודע שהם טעו. במקרה כזה, אם אתה יודע, אסור לך לעשות מה שהם אומרים. זה מה שהמשנה אומרת.
מה זה זקן אומרים? כשהסנהדרין אומרים א', הוא אומר ב'.
אז אתה שואל מה זה זקן ממרא. זקן ממרא זה מי שמורה לאחרים כך. אם הוא בא, הוא מורה לאחרים. הוא אומר, הסנהדרין טעו, אני מורה לכם אחרת.
זאת אומרת, אז אני חוזר לשאלה הקודמת, זאת אומרת, אני יודע שאסור לאכול חלב, והסנהדרין אמרו שכן, אסור לי לספר לאחרים שאסור?
לא, מותר לך גם לספר שאסור.
אז מה ההבדל בין זה לבין זקן ממרא?
אבל אסור לך להורות.
לא יודע איך עובר גבול.
יש הבדל עצום. אם אתה אומר, לדעתי, הסנהדרין טעו. מותר. אין איסור להגיד דבר כזה.
זה מותר, זה ביזר לרחמי. אני אומר אותנו, מה זה טעו?
סליחה, האמת חשובה מכל דבר. מותר לאדם, אין שום...
זה הסנהדרין, אני שואל אותם, אתה הולך לב...
קודם כל, סליחה, אני לא יכול להגיד, סליחה, אני לא יכול להגיד בשם התורה, ההפך מה שהתורה אומרת. אחר כך יש לך קושיות. אבל קודם כל זה מה שהתורה אומרת. אם... האדם חושב שהסנהדרין טעו, מותר לו להגיד
שהסנהדרין... אז הוא חושב תוכח תלמידיך, לך אליהם, תשאל אותם.
יכול להיות, זה סיפור
אחר. אתה חושב שם שלהם ברחוב?
מי אמר לך פיש? מותר לו להגיד שהוא חושב הפוך מהם, זה הכל. עכשיו, האם מותר לו להורות לאחרים לעשות הפוך מהסנהדרין? התשובה היא לא.
אז מה ההבדל בין להורות?
יש הבדל בין אמירת דעה לבין הוראה למעשה. אם הוא אומר עשה מעשה כך, אז הוא זקן ממרא. אבל עד אז, עד הגבול של עשה מעשה, הוא לא זקן ממרא.
זאת אומרת, הרב עכשיו הוא רב של קהילה,
כן.
הוא יודע שהסנהדרין טעו, בבית הכנסת הוא יכול לבוא בתיבה ולומר, רבותיי, דעתי כך וכך, ואתם תעשו מה שאתם רוצים.
לא.
כבקשתך, אלא מה?
אם אני רב של קהילה, ואני יודע שהסנהדרין טעו, אני יכול לתת שיעור בקהילה ולומר, לדעתי הסנהדרין טעו. עכשיו, ישאלו אותי ומה עושים, אז אני אגיד, תעשו מה שהסנהדרין אמרו. ברור? אם לא, אז אני זקן ממרא. הבנת את ההבדל?
למרות שלעצמי אני צריך לעשות מה שאני...
אני? אסור לי לעשות מה שהסנהדרין אמרו.
ואותו אחד ששמע את השיעור ממך יכול להחליט לעצמו שהוא מקבל דעתך ולא דעתך?
לא, כי הוא צריך להיות ראוי להוראה. זה מה שכתוב במשנה. ותלאו תלמיד הראוי להוראה, והלך ועשה על פיהם, חייב.
אז מה זה מעלה ומוריד אם אתה אומר למישהו?
זה אני מלמד, מותר לי ללמד.
אסור, אתה מלמד ולהורות, מה ההבדל?
לא.
תשאלך על הסנהדרין וישאל אותם
שם. לא משנה, הלך, לא רצו לשמוע, לא משנה. רצו לשמוע. כשלומדים תורה, אין משוא פנים. האמת,
זאת... בסדר, אבל אין בעיה.
אני לא מתבייש לך, סליחה. אתה עכשיו מתפרץ, אתה מתפרץ במקום הלא נכון, סליחה. חלק גדול מן החינוך זה ללמוד את האמת. עכשיו, אם ישאלו, עכשיו, זה תפקידו של רב, או של כל תלמיד חכם, ללמד את האמת. זאת אומרת, אם הוא סבור שיש פה טעות של הסנהדרין, זאת חובתו ללמד את זה.
בסדר, אבל אם ישאלו אותך למה אתה לא אוכל את החלב שהגישו שמה, תגיד את דעתי ככה.
כי זאת ההלכה שאסור לי לאכול את החלב הזה, מה זאת אומרת?
אבל אל תלך סתם ככה ברחוב, תגיד...
מה זה תלך סתם ברחוב? לא, אני כן חייב... בוודאי שחייב לתת שיעור.
למה?
כי חייבים ללמד את האמת. האמת חשובה מן הכל. מדוע... רגע... מדוע אחריות הסנהדרין נפסקה ומצומצם רק לתחום מסוים של טעויות? כי לקחו את העבירות החמורות. מה הכוונה? כן, מה אתה? למה דווקא הדברים שזדונם קרה בשגיגתם חטאת? כי לקחו את החטאת החמור. כן.
אז אדם הוא מובן לי
הרב. מה לא מובן?
אני חושב שאדם יודע שזה טעות, תקן אותם.
אז הלכתי, לא רצו לשמוע.
לא רצו לשמוע, זה משהו אחר, מה? מה רצו לשמוע?
סליחה,
אתה... תגידו את החכם יבוא ויגידו לו צבאלה אחרת, מה שהוא חושב, הוא לא יתייחס.
לא קיבלו אותו.
לא יתייחס, לא יודע.
לא היו זמינים.
לא יודע, סליחה, אתה נכנס... סליחה. אתה עכשיו מתפרץ במקום הלא נכון, תסלח לי. אתה פשוט מדבר עכשיו על דבר שהוא לא לגופו של עניין. אתה שואל מה עם דרכי דרך ארץ. דרך ארץ, אולי צריך ללכת אליהם, אולי צריך... לא משנה, אנחנו כאן דנים לגופו של עניין. האם אדם כשהוא מלמד תורה ואומר דעתי היא הפוכה מן הסנהדרין, עובר עבירה? התשובה היא, הוא לא עובר עבירה, הוא עושה את חובתו. עכשיו, אתה יכול להוסיף לזה כל מיני תבלינים. האם הוא צריך לשאול אותם, האם הוא התקשר אליהם, ואז אפשר להמציא לך כל מיני סיטואציות, הם לא היו זמינים, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא הנושא. כן.
אבל השאלה שלי אחרת, השאלה אם יתקבל לדעת שאדם יכול להגיע למצב ולשון יותר מיודע שיושבים כמה בסנדין, כמה אנשים
יושבים
בסנדין? 70. 70 שיושבים בסנדין. זאת אומרת שאולי הדעה שלו יותר נכונה...
הוא נשיא סנדרי לשעבר, פרש לגמלאות, מה? הוא מדור הקודם, זה יכול להיות. או הוא גאון עצום, רק לא מינו אותו כי הוא בעל מום. יש כל מיני דברים, כן? הגמרא שואלת, מי זה באמת אדם כזה שיכול לחיות בסנדרי? אומרת, צריך להיות כבן עזאי. לא, בן עזאי היה מגדולי ישראל. כן, אז אומרת, אם הוא חכם כבן עזאי, אז הוא יכול לחלוק על הסנהדרין. עכשיו, נשאלת השאלה, אז באמת הגמרא מיד שואלת אחר כך, איך זה יכול להיות, מה שהמשנה אומרת, שהוא יודע שהסנהדרין טעו, בכל זאת עשה כמוהם. כן, הבבא השנייה של המשנה, אני מבין, הוא יודע שהם טעו, ולכן הוא לא עשה. אבל איך יכול להיות, שהוא יודע שהם טעו, בכל זאת הוא עושה את העבירה? אז הגמרא שואלת. מה הסיבה? שמה?
אני רוצה להיות כמו קהל הציבור, אני לא רוצה...
מדובר, אתה מתחכם. לא מדובר על אדם סתם.
יכול להיות שהוא אותו אדם מתברבר, כמו שהוא
עכשיו... מה זה מתברבר? סלח לי. מדובר פה על אנשים שיכולים לשבת בסנהדרין, ששמים כאן 40 רבנים ראשיים בכיס הקטן, אתה מבין? זה לא... לא מדובר על צוציקים, שכל רוח מנדנדת אותם. אז שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? שהוא בכל זאת עשה את העבירה. הגמרא אומרת כי הוא עשה טעות אחת. הוא חשב, כמו שאתם אמרתם, שצריך לשמוע לרבנים בכל מקרה. הוא חשב שהתורה מחייבת לשמוע לרבנים גם כשהם טועים. ולכן, אומרת הגמרא, פה הוא טעה.
אז מה זה ככל אשר ירוחם?
אז עכשיו, תראה, זה המשנה. הבבלי אמר מה שאמרתי. הירושלמי הולך קצת יותר רחוק. הוא אומר, הירושלמי יכול אפילו יורו לך על ימין שהוא שמאל. ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם. תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. שרק אם אמרו לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל, אבל אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, לך תשמע להם. ירושלמי.
הוא חולק על...
על מה? על מה הוא חולק?
רש"י.
הירושלמי חולק על רש"י.
לא חולק. היש
הזה... הירושלמי... שמעת מה שאמרת עכשיו? זה ידע.
אבל על מי הוא חולק?
הוא חולק על הספרי. כל מה שהבאת עכשיו בשם רש"י ובשם הרמב"ן, זה ציטוט מהספרי. הספרי אומר, לא תאסור בכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע לי כל דבריהם. בסדר? וזה לכאורה מתנגש עם המשנה. יש לך פה מחלוקת תנאים בעצם. שהמשנה סבורה שלא צריך לשמוע כשאומרו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, הספרי אומר שכן צריך לשמוע. אני אמרתי שזה מחלוקת, אז אם כן, הספרי זה? יפה. זאת אומרת, המשנה אומרת שאסור לשמוע, אף ספרי אומר שצריך לשמוע. הלכה כמי? כמשנה. הלכה היא כמשנה. תזכרו את זה. כשאתם קוראים ברשי או ברמב"ן, שלא תאסור מכל שיגידו לך ימין ושמאל, אפילו על ימין שהוא שמאל, שאול שהוא ימין, זה לא הלכה. בום, אה? פצצה. אלא מה? יש, אצל האחרונים, יש ניסיונות, האורחה היא מחידה, מנסים ליישב בין שני המאמרים. מה היסוד של היישובים, פחות או יותר, כן? אני לא נכנס לכל הסוגיה, רק שנייה. כן? רגע, אם אני יודע שהרב טועה, איך יוסברו דברי חז"ל, אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין, או אם מישהו שמאל עשה כדבריהם, תלמידך שותה ממך. בסדר, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו. עכשיו, רוב האלה שניסו ליישב בין שני המאמרים, מסבירים שהכוונה כך, שמה שכתוב, שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, זה בדבר התלוי בסברה. ומה שאומרו לך, שלא תשמע להם, כשאומרו לך על ימין שהוא שמאל, בדבר, בדבר שהוא תלוי בידיעה. מה שאמרתי לכם לפניכם.
אני רוצה להגיד, אדם הולך לבית דין,
כן.
סנדרלה זה בית דין הגדול,
כן.
הולך לבית דין רגיל אפילו, כן?
כן?
פסקו מה שפסקו ולא נראה לו.
לא נראה לו, השאלה למה לא נראה לו. אם לא נראה לו בגלל שהסברה שלו נוטה לכיוון הפוך, הוא צריך לעשות מה שהם אומרים. למה? כי סברה שלו לא יותר טובה מסברה שלהם. וכיוון שאצלם הסמכו, הוא צריך לעשות מה שהם אומרים. כן. מה שאין כן, אם הוא יודע שהם טעו, יש לו ידיעה ודאית, אז אסור לו לעשות מה שהם אומרים. ברור? עכשיו, עד שאדם יכול להחליט, אני יודע שהם טועים, הוא צריך לשתות הרבה כוסות תה בבית המדרש. ולנקות אחר. בסדר? כן, מה אתה אומר?
אולי לתשובה, מה שהוא אומר, יש את העניין הזה של כהן בדין אבדה. כהן והיא בבית הקברות. אבל אסור לו להיכנס להתאמה, למרות אם יגידו לו, כנס ותבוא, הוא לא ישמע להם.
נכון, נכון, נכון. הנה, דוגמה.
אז גם כאן, לא, הוא לא ישמע לרב, במקרה הזה, אם הרגע בבית הקברות והוא אותו כהן.
כן.
הוא יודע שזה אסור לו להיכנס לבית הקברות, הוא לא ישמע במקרה הזה, לרב.
עכשיו, אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. מה מוכיח שמצודקים האחרונים האלה שעושים את החילוק בין דבר שבסברה לבין דבר שבידיעה? זה לשון הספרי עצמו מורה כך. מה כתוב בספרי? אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. כלומר, יש משהו שחסר לך בשמיע. אתה ראית בעיניים, אבל חסר לך משהו בשמיע. אם אתה תשמע לאינטונציה, לרוח הדברים, אז תבין למה הם אמרו מה שהם אמרו. מובן?
זה כבר ניגון.
זה כבר ניגון. ודברים בלי ניגון זה לא עובד. מה אתה אומר?
אדם שעבר עבירה ושמע...
עכשיו, מכאן לשאלה, אני חושב שאלה. האם רבנים יכולים לטעות?
ברור.
זה הלכה מפורקת. כתוב פה בסוק שרבנים יכולים לטעות. לא סתם רבנים. זקני הסנהדרין. הם יכולים לטעות. בסדר? אז שלא יספרו, רבנים לא טועים. אז תגידו, אז מה זה אמונת חכמים? הביטוי השגור בפי כל, אמונת חכמים. אין הכוונה שצריך להאמין שהחכמים צודקים. כי אפילו אדם גדול כאדם הראשון, או כמשה רבנו, טעו. אז איך אתה יכול תמיד להגיד שיש מצווה לחשוב עליהם יותר מאשר על משה רבנו? הרי משה רבנו טע. אז אתה צריך להאמין שהרב שלך יותר גדול ממשה? אלא הכוונה, זה דבר שקיבלתי מרבותיי, אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, אל תחשוב שסתם הם אמרו. כן? הרב הזה אמר, מה הוא לא ידע משהו. כן? זה לא קרה, זה לא היחס הנכון. אמונה משום נאמנות, צריך להיות נאמן לחכמים. אבל נבדוק אם הם צודקים. הרב בנדיקט טען שהרבנות טעתה שהורתה לומר הלל בלי ברכה ביום העצמאות. הוא נתן סדרה של שיעורים מדוע יש לומר הלל עם ברכה, אך למעשה פסק לומר בלי ברכה, כי כך פסקה הרבנות. רק שנייה. זהו, נכון, אכן כך. זאת אומרת שהנה, הדוגמה היא יפה מאוד, כן? אני חשבתי עליה, אמיתי, כשאמרתי לכם את השיעור. הרב בנימין, הרב פרופסור בנימין זאב בנדיקט, זכר צדיק לברכה, שאחד מענקי עולם, היה רב של שכונות אחוזה בירושלים, בסבך בחיפה, הוא סבר שצריך להגיד הלל עם ברכה, גם בתקופה שעדיין הרבנות הראשית אמרה להגיד הלל בלי ברכה, ביום העצמאות. אז הוא היה נותן סדרה של שיעורים כדי להוכיח שצריך להגיד הלל עם ברכה, בסוף הוא אמר, אבל אל תברכו, כי הרבנות הורתה שלו. עכשיו, למה? למה כך? כי אף על פי שהוא סובר שהם טועים, ושהסברות ההולכות לכיוון הברכה הן יותר מכריעות, כיוון שמדובר פה בדבר שיסודו סברה, לכן הוא הורה כרבנות הראשית. אגב, ברוך השם, אנחנו כבר לא צריכים את זה היום, כי הרבנות הראשית כן הורתה עם ברכה, למרות שטוענים שהיא לא הורתה כך. כן.
טוב, עבר אדם עבירה בשנה הבא, אבל הוא
יותר. נכון.
יש עוד מה שחזר, שאומרת, דרך איש ישר בעיניו.
נכון.
עכשיו, שם דברים האלה, בעצם אומרים שהאדם תמיד מרגיש שהוא ממש ממש צודק.
מרגיש לא אכפת לנו. מה זה מרגיש שהוא צודק?
מה זה מרגיש? הוא בטוח ב-100%.
מרגיש שלא עוזר לנו. זה רגשות. לא, לא. יש הבדל בין מרגיש, הוא בטוח, לבין יודע.
נכון, יש הבדל מהרגשה לידיעה.
כן.
אבל הוא מרגיש, אבל ההרגשה שלו הופכת לידיעה.
לא. זה סתם שכנוע עצמי. לא, זה שכנוע עצמי. שכנוע עצמי, אנחנו לא עובדים על זה. לא, לא. כן, מה אתה אומר?
מה שאמרת על להגיד,
כן. ודאי, זה שאלה. מה שמחייב אותך זה מה שהרב שלך לפסוק לך. זה נכון. כן, אבל למשל, בבית כנסת שלי, ברוך השם, מברכים. גם פה במכון מיום, מברכים על הלל ביום עצמו.
למה מה שהרב שלו אחרי שיש רבנות ראשית? אם אנחנו מדברים על בית דין גדול כל
הזמן. למה רבנות ראשית? אני אסביר לך למה. בגלל... טוב, זה צריך להבין את תולדות הפסיקה הזאת של הרבנות, ואז נוכל לענות. זה קצת צריך להרחיב. בסדר? אם זמן נתחל, צריך לראות כל הפרוטוקולים של הרבנות הראשית שיכתבו בנושא הזה בקרך ב' של הסדרה של 3 ספרים על 70 שנה לרבנות הראשית, בסביבות עמוד 200 שם, אז תבין למה אמרתי מה שאמרתי. בסדר? אבל אי אפשר ככה בדקה לגמור את זה. טוב, אז זה לגבי פרים הנשרפים של כהן המשיח ושל הסנהדרין שהורו בטעות. כל טוב.
שבת שלום.
שלום וברכה.